הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה אנשי אביו, והוא מביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, והוא עשה לו כתונת פסים. מהי המשמעות העמוקה של ירידת יוסף למצרים? אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, אמורים להיות כמו המלאכים, אוהבים רוחניות וסולדים מהגשמיות. אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא שם את בני האדם בעולם החומר. הם אוהבים לאכול, לשתות, מתעסקים בגשמיות, אוהבים גשמיות. וגם יש מידת אהבה לגשמיות. יראה, פחד מאיבוד הגשמיות, התפעלות, התרגשות. מהמטוס הגדול, מהמחלקה הראשונה, מהרכב המפואר, מהמחשב החדש, מהטלפון המשוכלל, מהפאר. אבל באמת, העיקר אמורה להיות אהבת השם, יראת השם. זה היה אמור להיות העיקר, אבל בכל אופן, הקדוש ברוך הוא הביא את הנשמה הגבוהה לתוך גוף. למה? כדי שאדם כן ירגיש את האהבה, ירגיש את היראה. תפקיד האהבה והיראה הוא לא לאהוב את הגשמיות, אבל כן לפתח את האהבה ואת היראה, אבל אז למקד, לכוון לאהבת השם ויראת השם. בתורת המגיד ממזריץ', מופיע גם בתורת הבעל שם טוב, המידות הנפולות, צריכים לרומם אותם, כמו שכתוב לגבי יוסף הצדיק, אשת פוטיפר הייתה מתפארת בבגדים שונים שחרית וערבית, ויוסף הצדיק הלך אל השורש, ראה דמות אביו, דמות אביו, דמות יוקנו של אביו נראתה לו בחלון. מהי המשמעות העמוקה? יעקב אבינו הוא מידת התפארת, אברהם החסד, יצחק הגבורה, יעקב זו התפארת, התפארת זוהי השלמות, זוהי שלמות המידות. מיד יוסף אמר, התפארת של הגשמיות היא לא הנושא המהותי בעולם, העיקר זה להתרגש, להתפאר, להתרגש מהפאר הרוחני, המידות הטובות, היפות, המשובחות של האדם. מיד אחרי שראה יוסף דמות דיוקנו של אביו בחלון, מיד הוא ראה את התפארת, את הפאר, מידת התפארת, זוהי המדרגה של יעקב אבינו. הוא ראה את זה, יוסף ראה דמות אביו בחלון. אומרים המפרשים, בחלון זה כמו המראה. אמר יוסף, לא רק הוא פאר ויפה, אלא גם אני יכול להיות ככה. ראה את עצמו, ראה איך ההשתקפות של דרגת אביו יכולה להיות בתוכו, ביוסף. לכן, אחרי שראה את הפאר האמיתי הרוחני, המידות המיוחדות, אמת ליעקב, התפארת זו יעקב, מיד וינוס החוצה, במקום לאהוב את החומריות, וינוס החוצה מהגשמיות, להתחבר אל הרוחניות. כך באהבת השם, לברוח מאהבת החומריות, להתחבר לאהבת הרוחניות. שהרי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם רגשות של אהבה, זה כדי שהאדם יפתח את מידת האהבה ולחבר אותה אל העיקר, אל הרוחניות, אל העיקר. כך גם במידת היראה, האדם מפחד שמא יפטרו אותו, שמא הוא לא יצליח, שמא לא יאהבו אותו, שמא תהיה בעיה בעבודה. מיד יעורר את היראה מהקדוש ברוך הוא, הפחד מהקדוש ברוך הוא. מה שאדם אוהב את המאכלים, אוהב את הרכבים, אוהב את הגשמיות, מה שאדם מפחד מהמעביד שלו, מפחד מהלקוחות שלו, כל האהבה הזאת וכל היראה הזאת מטרתה לרומם את המידות כלפי הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו ולהיות ירא מפניו, לדעת שהוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, והוא סייפר. ועבודת השם היא הדבר העיקרי האמיתי, הראוי, האהוב והרצוי. כך אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ביום השישי, נברא האדם והעולם היה מושלם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, לא לקלקל את העולם. מה הכוונה? אל תקלקל את העולם, תשמור את הרגשות ואת הערכים. לאהבת השם ויראת השם, אהבת העיקר, אהבת הערכים. אבל אז עץ הדעת, תאווה לעיניים, והיה גם נחמד למראה. נפל האדם לאהבת עולם החומר, או פחד מאיבוד. עולם החומר. הרמב״ם כתב, הרואה בריות נאות ומתוקנות ואילנות טובות מברך שככה לא בעולמו. וכתוב בספרים שזה מסוגל לאהבת השם, יראת השם. מה המשמעות העמוקה? כתוב בספרים הקדושים, המשמעות העמוקה היא שלא יתפעל מהבריות הטובות, שלא יתפעל מהאילן היפה, אלא יזכור את השורש, שורש כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים שככה לא בעולמו. זה התפל, זו התמצית, זה לא העיקר, זה רק הרובד החיצוני. בקבלה קרוי חיצוניות דחיצוניות. מהשפע אינסופי הרוחני שיכול הקדוש ברוך הוא להעניק לבני האדם, כאשר יגיע הזמן והם יקבלו את הראוי להם, את השכר. לכן אמרו רבותינו, אם פגע בך מנובל זה, זה יצא הרע מושכהו לבית המדרש, לא יחלש האדם בדעתו. מדוע הוא נחלש? מדוע הוא אוהב את העולם הזה? מיד מושכהו אל בית המדרש. מדוע? כי שם ילמד תורה. ומה נאמר על התורה? כלי חמדה. ומהי החמדה? חמדה מלשון לחמוד. לא תחמוד בית רעך, אבל כן תחמוד את התורה. אז נאמר, וישב יעקב, ביקש יעקב להישב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אומר הקדוש ברוך הוא, דיים לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, למה צריכים גם להישב בשלווה בעולם הזה? כך לכאורה פירוש הפשוט. אבל יש שפרשו אחרת, כמו שפירש הרב מלובלין, וישב יעקב ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא נכון, מבקשים להישב בשלווה גם בעולם הזה, ובאמת צודקים, מעיקר הדין לכאורה צודקים. לא רק שצדיקים צריכים לקבל שכר בעולם הבא, אלא באמת מגיע להם שכר גם בעולם הזה. לפי הפירוש הרגיל של רש"י, השאלה היא על יעקב, איך הוא רוצה שכר גם בעולם הזה, גם בעולם הבא? אבל לפי הרב מלובלין, אנחנו מפרשים את זה אחרת. הוא מפרש, לא רק שמגיע לצדיק שכר בעולם העליון הבא, גם בעולם הזה מגיע לו שכר. אז אם כן, מדוע קפץ על הברוגזו של יוסף? אם הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לצדיקים שלווה גם בעולם הזה, למה שיקפוץ רוגזו של יוסף? התשובה היא, כתוב בספר בניין דוד, ביאר על פי דברי המדרש בפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, מגורי גם לשון גיורי אביו, אברהם היה מגייר, יצחק היה מגייר, יעקב היה מגייר, בשובו לארץ ישראל, המשיך בעבודת אביו לגייר גרים, כמו שכתב הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, האבות הקדושים עסקו לגייר, אברהם גייר, אלפים ורבבות, יצחק ויעקב הלכו, גם כן בדרכו של אברהם אבינו. אומר החתם סופר, אברהם אבינו, כשהיה רעב בארץ ישראל, אחרי שנאמר לו, לך לך מארצך, הגיע לארץ ישראל, יש רעב בארץ, הלך למסעיו, הגיע למצרים, בדרך הוא לקח הלוואות מכל מיני אכסניות כדי שיוכל להמשיך לחיות. כשהוא חזר, פרה את כל החובות. כלומר, בהליכה לא היה לו ממון, היה לוקח בהלוואה, בחזרתו עם מצרים אחרי שהשאיר הקדוש ברוך הוא פרה את החובות לאברהם אבינו. איך יכל אברהם אבינו לקח הלוואות מכל בעלי האכסניה? מי אמר לו שכשהוא יחזור עם מצרים הוא יהיה עשיר? אלא הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, אומר רש"י, בירך אותו הקדוש ברוך הוא, בממון פרעה לקח את שרה, בסוף תגמל את אברהם בממון רב. אומר החתם סופר, בדרכו למצרים, היו הליצנים שואלים את אברהם, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מעריך אותך, אוהב אותך, אמר לך, תעלה לארץ ישראל, מבטיח לך הבטחות, תסתכל איך אתה יוצא לגלות. אין לך לא ילדים, לא כסף, לא בית, יורד למצרים, אתה רק יכול לקבל הכל בהלוואה, ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא איתך ודיבר איתם. אברהם אבינו דברי אמונה מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלימה. כך היה אברהם אבינו, היה בטוח בוודאות, ולאישרי לב שמחה אין שמחה כהתרת הספקות. אמונה מוחלטת. אם ההיגיון אומר, מה שאתה רוצה יהיה לך, כי אתה עובד השם, אז אם כן, יש כאן היגיון. האמונה אומרת, גם אם לפי מערכות התגמול, כפי שבני אדם מכירים אותם, הם לא פועלים כפי שהמוח האנושי חושב שהדברים אמורים לפעול, בכל אופן מאמין האדם. זה מה שאומר הזוהר פרשת משפטים, הוא רואה אמונה, להיות רואה, כמו רואה צון, דואג, מפתח, מטפח, את הצון כך גם כן, להיות מטפח את האמונה עוד ועוד. הליצנים היו אומרים, איך אתה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא? אברהם אבינו ירד למצרים, חזר למצרים כבד במקנה בכסף בעשירות. מדוע? אומרת המשנה באבות, העשירות היא יפה ומועילה וטובה לצדיקים. העושר נאה לצדיקים נאה לעולם, כמו שמצינו תפילת רב, גמרא מסכת ברכות תזיין, אחרי התפילה היה אומר, יהי רצון מלפניך, השם, שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד. אבל אם כך היה באופן גלוי מדי, לא הייתה בחירה. אז לילדים, לנערים אומרים להם, תקיים מצוות, תוכל לקבל שכר, באופן זה או באופן אחר, אם זה כליות ואגוזים, אם זה כבוד, תהילה ועוצמה, עד שבהדרגתיות מלמדים אותם שלא על מנת לקבל פרס. ולפי זה אפשר להבין נפלא, מה שנאמר בספר בניין דוד, בשעה שישב יעקב בארץ מגורי אביו לגייר גרים, ביקש להישב בשלווה. אמר יעקב לקדוש ברוך הוא, עד עכשיו לא הייתה לי מנוחה ולא שלווה ולא שקט, דרכם של צדיקים. הרוחניות נקנית בייסורים, התורה, עולם הבא, רוחניות וארץ ישראל. אבל כעת... וישב בארץ מגורי אביו, אומר המדרש, גיורי אביו, לגייר את האנשים צריכים להחזיר בתשובה. אם צריכים להחזיר בתשובה, צריכים להראות להם את היופי והמתיקות והאמונה והתגמול כפי עולם המושגים השטחי שיש להם. ולכן, כמו אברהם אבינו, כשהוא חזר עם מצרים, פרע הקפותיו, כלומר, היה לו כסף לתת לחובות שהיה חייב לכל מי שהלווה לו בדרך. יותר עמוק, יש לו כעת תשובה לכל השאלות ששאלו אותו, האמונה לא מתגמלת. כעת ראו שהאמונה כן מתגמלת. אם כן, ביקש יעקב להישב בשלווה, לא לכבוד עצמו, לכבוד שמיים. למה? כדי שיוכל לגייר גרים כראוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צודק, לא די לצדיקים שכר לעולם הבא, אלא צריכים שלווה בעולם הזה. למה? כדי לגייר את הגרים. אמר הקדוש ברוך הוא, מכיוון שצריכים שירד למצרים, שלא ירד בשלשלאות של ברזל, כי אז זו תהיה בושה. ואז יגידו כל הגרים, מה? כך? יעקב אבינו הקרוב לקדוש ברוך הוא, כך הוא יורד למצרים? לכן קפץ רוגזו של יוסף. לכן היה כל המהלך עם יוסף שירד למצרים, ואז כאשר יעקב יצטרך לרדת למצרים, הוא ירד על ידי ההזמנה של המשנה למלך במצרים, הבן שלו, ואז הגרים ימהרו להתגייר. הרגשות שלהם, הם רגילים לחשוב, העשיר הוא הראוי להערצה, המכובד הוא מודל לחיקוי. כעת הם יגידו, יעקב הוא מודל להערצה, הוא מודל לחיקוי. כך יוכל לקרב יעקב את האנשים לעבודת השם. כך נוכל להבין מהלך. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. רש"י אומר, בכתונת פסים היה רמז עם אותיות פי, סמך יוד, מם פסים, פי פוטיפר, סמך סוחרים, יוד ישמעאלים, מם מדיינים. למה? ראה יעקב לעשות ליוסף כתונת פסים, לרמז על הצרות העתידיות? מה התועלת? אומר החתם סופר, השבטים הקדושים הפשיטו את יוסף כתונת הפסים לפני שמכרו אותו. מדוע? כי כל עוד הוא היה עם כתונת הפסים, לבוש באותה כתונת, הוא שמור. יעקב עשה את כתונת הפסים עם השמות המיוחדים שהם מסוגלים לשמירה. לכן התחכמו השבטים להפשיט את הכתונת מיוסף. אומר המאור ושמש, היה על הכתונת פסים שמות קדושים להגנה, לשמירה. פסים, פי פוטיפר, סמך סוחרים, יוד ישמעאלים, מדיינים. יעקב אבינו הרגיש ברוח קודשו שיהיה ליוסף צרות כאלה. רק כאשר השבטים הפשיטו מיוסף את הקטונת פסים, אז יכלו למכור אותו לישמעאלים ומדיינים שמכרו למצרים. אומר המדרש על הקטונת פסים שבסוף נלקחה ממנו הקטונת פסים, והקטונת פסים עוררה את הקנאה של האחים, והוא ירד למצרים. ושם וינוס החוצה מאשת פוטיפר, ואז וינוס החוצה. ושנים לאחר מכן, בקריית ים סוף, הים ראה וינוס. למה הים ראה ונעס? כי ראה ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקדוש ברוך הוא ינוס הים מפני הנס זה יוסף, וינוס החוצה נאמר על יוסף, לכן הים נס, נפתח, לכן המילה פסים, קטונת פסים, פס ים, נעשו פסים בים, למה? כי אחרי שנלקחה קטונת פסים מיוסף, אז קרה המהלך שבו יוסף צריך להיות בלי השמירה הרוחנית, וינוס החוצה. הצליח יוסף לעמוד בניסיון בלי הקטונת פסים וינוס החוצה. וכך אומרים רבותינו, נורא עלילה על בני אדם, הקדוש ברוך הוא מייצר את הסיבות ואת האירועים. מדוע? כדי שיוסף יעמוד בניסיונות הקשים כל כך, ומשם עם ישראל יגלה את הכוחות שכן אדם יכול לברוח מהניסיונות. לא יעונה לצדיק כל אבן. אז מה הוא ירד למצרים? בשבילנו. כמו שאומר המדרש, יוסף ירד למצרים, גדר רצו מן הערבה, ונגדרו ישראל בזכותו. כדאי היה גדר ערבה של יוסף, כדי שיגאלו ישראל לאחר מכן. כך, ויקרא רבה פרשה למד בית, פלא גדול. למדנו, יוסף הצדיק התנסה בניסיון קשה מצרים, כדי לסלול את הדרך לכל ישראל. הים ראה וינוס, ראה הים ארונו של יוסף יורד לים. אמר הקדוש ברוך הוא ינוס הים מפני הנס זה יוסף. ולכאורה זה פלא, מדוע הים נקרא נבקע בגלל ארונו של יוסף? הרי תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית שיבקע הים לפני בני ישראל כאשר עם ישראל יעבור שם. אז מה פתאום היינו צריכים את ארונו של יוסף? התשובה היא כי הים סרב להיבקע בפני בני ישראל. חשש על פי דרך הטבע, לא יכלו ישראל להתקדש במצרים. מי כעת עומד מול הים? מי אמר שמדובר על בני ישראל? אולי מדובר על מצרים? מדובר על אחרים? ולכן תנאי התנא הקדוש ברוך הוא עם הים שיבקע לפני בני ישראל. אבל מי אמר שכאן זה בני ישראל? לכן היה צריך הים לראות את ארונו של יוסף. הוא נס החוצה מפני הניסיון. אז הוא נתן כוח לכל בני ישראל שגם הם יוכלו לנוס החוצה. ולכן בני ישראל למצרים לא התבוללו, הם שמרו עצמם. אם כן, הים ראה ארונו של יוסף שהוא סלל את הדרך לכל בני ישראל שיעמדו בקדושתם. אם כן, אין את הקטונת פסים השומרת על יוסף, אז הוא ברח, הוא התגבר על יצרו, פסים פס ים. למה? מכיוון שהוא נתן כוח לכל בני ישראל. אם לא היו מורידים ממנו את הקטונת פסים, אז בכוח הקדושה של הקטונת פסים הוא היה נס החוצה, ואז לא היה נותן כוח לכל עם ישראל להתגבר על היצר במצרים, ואז הים לא היה נבקע, שרי הים היה אומר, מי אמר שיש כאן מולי בני ישראל, אולי מדובר על אחרים. אז למדנו על הרגשות של האדם שנוצרו למען יאהב את הקדוש ברוך הוא ויפחד מהקדוש ברוך הוא. לכן זה היה השלב הראשון. השלב השני, שיש לאדם ניסיונות, יוסף נתן כוחות לדורות הבאים. כשאדם עומד בניסיון שלו, הוא נותן כוח לעצמו לפעם הבאה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.